גם הצילה הנפטר, תועלת הנפטר, כל סוג תורה שילמד, כל סוג לימוד שילמד. לא, אם יכול לילה, לא צריך דווקא לילה שלם, יכול גם חצי לילה. עכשיו, בשאר הכוונות כתב שיש כוונה מיוחדת בליל שישי, ומעלת המחשבה הטהורה בו לצורך הנשמה. בית אל היו נוהגים בימי העומר וגם בימי השובבים לעשות תיקון כרת בליל שישי, של כל שישי של עומר, אבל לא ליל שישי של השבוע שלנו, זאת אומרת בספירת העומר. מתי שיוצא שישה ימים לעומר, אז היו עושים תיקון כרת. אם זה לא היה חג בשבת, לפעמים זה יכול לצאת, אם שביעי של פסח יחוג בשבת, זה יוצא, מתי שיום ראשון יוצא פסח, מוצאי שבת ליל הסדר. אז כל שישי של עומר יוצא בשבת. אבל ברוב השנים לא יוצא שישי של עומר בשבת. אז היו עושים בליל שישי של עומר, היו ערים. ובשבוע השישי, זה דבר מאוד מעניין, היו ערים כל הלילות. אז היו ישנים ביום איזה שעה, שעתיים, ובלילות של השבוע השישי של העומר, היו נשארים ערים כל הלילה. אגב, יש להם מנהג פלא פלאים, המנהג של בית אל, שהרשש ייסד את הסדר, צריך לראה אם מספיק, בעניין התרת נדרים שעושים ביום שישי. המקור של המנהג התרת נדרים הוא אמור להיות במנחה. ומתי במנחה? סמוך לערב, ממש. היו מתפללים מנחה בחצי שעה האחרונה של היום, ודקה לפני מנחה היו עושים את התרת נדרים. אחר כך בירושלים, בבית אל עצמה, בדור האחרון, ואני בירקתי את זה עוד פעם, עימדתי את זה השבוע, חקרתי את זה כמה, אני זוכר שגם חכם עובדיה עדיין עליו השלום, שהוא היה ראש רבני בית אל האחרון, בעל שאלות ותשובות השכיל עבדי, הוא הנהיג בשחרית. והסיבה מפני שבמנחה לא כולם היו נוכחים. וגם לפעמים הזמן מצומצם. אז מגיעים, נשאר רבע שעה לשקיעה, והם רוצים להגיד מהר קבלת שבת, לפחות דקה לפני השקיעה. אז היו חוששים שלא יספיקו, כתובת בימי החורף, ולא כולם מגיעים בזמן. אתה לא יודע, יצא רע ביום שישי, מעקר מישהו. אז מתי היינו עושים את התרת נדרים? אז הקדימו את זה לשחרית, שיהיה ביום שישי. ויש שהקדימו את התרת נדרים מליל שישי. למה? זה כל זה הכנה לשבת ליל שישי. הטעם של התרת נדרים, גם מצד שמי שיש לו נדר, אז תפילתו לעולם לא מתקבלת. ועכשיו נכנסת שבת ורוצה לקבל נשמה יתרה. זה טעם אחד. טעם נוסף, שאם חס ושלום יש כללה על האדם, או התחייב נידוי או חרם, אז חס ושלום זה יכול לגרום לו נזק, ולא לקבל נשמה יתרה של שבת, אז הפסיד הפסד עצום. אז כל האורות העצומים שיש לו ביום שבת, שיש לאדם שהוא יראה אלוקים וזה, אין לו את זה, כן. אז לכן תקנו את ההתרה הזאת. עכשיו, יוצא איפה שזה המנהג הזה היה המנהג שלהם. עכשיו, היה להם מנהג מעניין של... כן, עכשיו בשעה זו ביקשו מאיתנו להיות והמאזינים של רדיו 10 הצטרפו להאזנה של השיעור הזה. אנחנו כאן בבית הכנסת היזדים, הגדולה לנפטר, תועלת הנפטר. כל סוג תורה שילמד, כל סוג לימוד שילמד. לא, אם יכול לילה, לא צריך דווקא לילה שלם, יכול גם חצי לילה. עכשיו, בשאר הכוונות כתב שיש כוונה מיוחדת בליל שישי, ומעלת המחשבה הטהורה בו לצורך הנשמה. בית אל היו נוהגים בימי העומר וגם בימי השובבים לעשות תיקון כרת בליל שישי, של כל שישי של עומר, אבל לא ליל שישי של השבוע שלנו, זאת אומרת בספירת העומר. מתי שיוצא שישה ימים לעומר, אז היו עושים תיקון כרת. אם זה לא היה חג בשבת, לפעמים זה יכול לצאת, אם שביעי של פסח יחוג בשבת, זה יוצא, מתי שיום ראשון יוצא פסח, מוצאי שבת ליל הסדר. אז כל שישי של עומר יוצא בשבת. אבל ברוב השנים לא יוצא שישי של עומר בשבת. אז היו עושים בליל שישי של עומר, היו ערים. ובשבוע השישי, זה דבר מאוד מעניין, היו ערים כל הלילות. אז היו ישנים ביום איזה שעה, שעתיים, ובלילות של השבוע השישי של העומר, היו נשארים ערים כל הלילה. אגב, יש להם מנהג פלא פלאים, המנהג של בית אל, שהרשש ייסד את הסדר, תראה אם נספיק, בעניין התרת נדרים שעושים ביום שישי. המקור של המנהג התרת נדרים הוא אמור להיות במנחה. ומתי במנחה? סמוך לערב, ממש. היום מתפללים מנחה בחצי שעה האחרונה של היום, ודקה לפני מנחה היו עושים את התרת נדרים. אחר כך בירושלים, בבית אל עצמה, בדור האחרון, ואני בירקתי את זה עוד פעם, עימדתי את זה השבוע, חקרתי את זה כמה, אני זוכר שגם חכם עובדיה עדיין עליו השלום, שהוא היה ראש רבני בית אל האחרון, בעל שאלות ותשובות השכיל עבדי, הוא הנהיג בשחרית. והסיבה מפני שבמנחה לא כולם היו נוכחים. וגם לפעמים הזמן מצומצם. אז מגיעים, נשאר רבע שעה לשקיעה, והם רוצים להגיד מהר קבלת שבת, לפחות דקה לפני השקיעה. אז היו חוששים שלא יספיקו, בפרט בימי החורף, ולא כולם מגיעים בזמן. אתה לא יודע, יצא רע ביום שישי, מעכב מישהו. אז מתי היו עושים את התרת נדרים? אז הקדימו את זה לשחרית, שיהיה ביום שישי. ויש שהקדימו את התרת נדרים מליל שישי. גם אז כל זה הכנה לשבת ליל שישי. הטעם של התרת נדרים, גם מצד שמי שיש לו נדר, אז תפילתו לעולם לא מתקבלת. ועכשיו נכנסת שבת, הוא רוצה לקבל נשמה יתרה. זה טעם אחד. טעם נוסף, שאם חס ושלום יש כללה על האדם, או התחייב נידוי או חרם, אז חס ושלום זה יכול לגרום לו נזק, ולא יקבל נשמה יתרה של שבת, אז הפסיד הפסד עצום. אז כל האורות העצומים שיש לו ביום שבת, שיש לאדם שהוא יראה אלוקים וזה, אין לו את זה, אז כן. אז לכן תקנו את ההתרה הזאת. עכשיו, יוצא איפה שזה המנהג הזה היה המנהג שלהם. עכשיו, היה להם מנהג מעניין של... כן, עכשיו בשעה זו ביקשו מאיתנו להיות והמאזינים של רדיו 10 הצטרפו להאזנה של השיעור הזה. אנחנו כאן בבית הכנסת היזדים, השנה זה השנה ה-28 לפטירתו של מור אבי המקובל הידוע רבי סלמן מוצפי בן פרחה, שהיה מליץ יושר גדול על עם ישראל. אנחנו בלי נדר כאן בבית הכנסת היזדים בירושלים נשב עד הבוקר ללמוד תורה, ובתורה הזאת שאנחנו לומדים הלילה אנחנו כמובן קודם כל צריך להרחב תשובה ולחזור בתשובה על החטאים שעשינו. אנחנו מתחרטים על כל מה שחטאנו, אבינו, פשענו, ואומרים חטאנו, אבינו, פשענו, ומתפללים שהתורה שאנחנו לומדים הלילה תעלה לרצון לפני השם יתברך, ושזה יהיה לתועלת השכינה הקדושה שנמצאת בגלות איתנו, ולתועלת עם ישראל בארץ ובגולה, לשמירת החיילים, אנשי הצבא והביטחון בכל מקום שנמצאים, שלא ימונה שום רע ושום בר ישראל, ויציל הקדוש ברוך הוא את כל עמו ישראל מכל צד ואויב, ושיעמדו מליצי יושר, כפי שאמרתי מור אבי זיכרונו לברכה, בשמיים, כשם שהיה עומד בחייו והיה זועק מרה על מה שהיה, על מה שקורה. ודאי שכעת הוא צועק אחד עם כל הצדיקים שם בגן עדן, כמו שמובא בזוהר שמות דף ת', שכל אירוע ואירוע שיש חס ושלום כאן, אז כל הצדיקים שם בגן עדן זועקים לפני כיסא הכבוד ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שירחם על עמו ישראל. הלילה הזאת אנחנו יעדנו להיות, ואנחנו מתחילים את ימי השובבים כבר הערב. ימי השובבים בשנה זו שנה מעוברת, 8 שבתות, שמות וערה בו בשלח יתרו משפטים תרומה תצווה, מסוגלים מאוד ללימוד תורה, מסוגלים מאוד לתיקון המעשים, והלילה הזאת מהשמיים כך זימנו שגם ימי השוררים וגם ליל הפטירה הראשון של ימי השוררים של מור אבי עליו השלום, וגם פטירתו של המגיד מדובנה עליו השלום רבי יעקב קרץ, זכותו תגן עלינו, אז יעדנו את הנושא להכנות לשבת מהסיבה שהדבר הראשון שמחפר על העוון של העריות וגם הברית זה שאדם תורח ומכין את ההכנות לשבת. כמו שכתב רבנו הארי, שכל זיעה שאדם מזיע לכבוד שבת, יש בזה כפרה לעוונות. לכן, אנחנו מיידים. עכשיו, ההכנות לשבת מתחילות החל מליל שישי, נווה אומר חמישי בלילה. בלילות החורף, כבר בשעה חמש בערב, ביום חמישי, כל התורה שאדם לומד החל מהשעה הזאת, יש לה כוח וסגולה לכפר. והזכרנו את מנהגי בית אל, שהיו נוהגים בכל אל שישי לשבת ללמוד תורה, ובפרט בשבוע שישי של ספירת העומר, בשבוע שישי של שובבים. זאת אומרת, בעוד חמישה שבועות, שבוע של פרשת משפטים, ואומר, מוצאי שבת של יתרו, כל הלילות ממוצאי שבת היו נשארים ערים כל הלילה ועוסקים בתורה וישנים ביום איזה שעתיים בקושי ולומדים תורה בלילות כדי לחפר של העוונות של כל ישראל. עכשיו צריך לדעת עוד דבר אחד שרבנו הארי כותב, שכשאדם לומד תורה או עושה תשובה הוא לא מחפר רק על העוונות הפרטיות שלו שהוא עשה, והוא צריך גם לכוון בזה, אלא לכפר גם על כל העוונות שכל האנשים שבאים משורש נשמתו ושל כל ישראל. ולכן תקד רבנו הארי לומר לשם ייחוד בפני כל תורה או תפילה או מצווה שאדם עושה, ששם אומר הרי אני בא לקיים מצוות עסק התורה בשם כל ישראל, ולעשות נחתוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. עכשיו, הלימוד של יום שישי הוא חשוב, וגם ראינו שהחברים של בית אל, כשעשו ביניהם את האגודה, אגב, ניתן רקע לזה, למה זה התחיל. סיבה היא, אני לא הייתי מעיז לומר את זה, אינו זה כתוב בדברי רבי חיים בלאצ'י בפירוש, בכמה מקומות בספריו הוא כותב, שרבנו הרשש היה גלגול נשמת רבנו הארי, זה המילים שלו. שידוע, רבי שאול דרק גם כן גילה שרבו הרב מרדכי עבדיה אמר את הפסוק, פרשת הפסוק בתהילים, עלית למרום שבית שבי, שמשה רבנו עלה למרום כגם שלושה צדיקים שגילו את תורת הקבלה שסימנם שבי. שבי אחד זה שמעון בר יוחאי שכתב את ספר הזוהר, שני יצחק בן שלמה זה רבנו הארי שגילה את תורת הקבלה, השלישי זה שלום בן יצחק, הוא רבנו הרשש, שפירש את דברי רבנו הארי. כתב ספרו נהר שלום, ואת הסידור הכוונות הגדול שלו, שאלה שלושה צדיקים. בשלושתם הם היו אותה נשמה, שבאה בשלושה שלבים לעולם. זו אותה נשמה. עכשיו, כותב רבי חיים פלאצ'י כך. ידוע שפטירת רבנו הארי קרה אסון נורא מתי שהוא נפטר, ביום ה' באב, שנת שין למד בית. רבנו הארי היה בן 38 שנה. באיך הייתה הפטירה שלו? הפטירה שלו הייתה ביום שישי, ראש חודש אב, רבו הנשים של התלמידים שלו, שהיו גרים באותו חצר, על הכביסה ועל כמה דברים, וקיללו זו את זו. ואחר כך נגרם שבגלל שאנשים רבו ביניהם, הבעלים גם כן כעסו אחד על השני והאשימו זה את זה. רבנו הארי באותו ערב הרגיש לא טוב, ערב שבת. ואז כשהלך לקבל שבת, ראה את השטן רוקד באמצע קבלת שבת ואומר לו גם הם גם מלכם יספו. ונפרד מהם בכעס בליל שבת אחרי התפילה, ואפילו לא רצה לברך אותם בברכת שבת שלום את התלמידים, לרוב שהיה בצער. פרח לביתו ושכב על המיטה והיה חולה עד יום שלישי, ה' באב, ואז הסתלק מהעולם. שעת הסתלקותו מהעולם, אגב, יש מעשה מחריד, מובא בסוף ספר שער הגלגולים, בהקדמת תג. שם כתוב שרבי יצחק הכהן בא לבקר אותו לפני פטירתו. הוא שואל אותו, רבנו הרי"ת, רבי יצחק הכהן, איפה רבי חיים ויטל, תלמידי, בעת הזאת הלך, אני צריך אותו. רצה כנראה להתפלל ממנו לגלות לו איזה משהו. בדיוק עכשיו הלך. אמר לו, טוב, מה כבודו אומר? אומר, אני צריך ללכת מהעולם. אומר לו רבי יצחק הכהן, וכי זו התקווה שהייתה לנו שאתה תישאר עד שבוע המשיח, תביא לנו את המשיח ואתה הולך לעולמך? אומר לו רבנו הארי, זה דבר מפחיד, אם לא כתוב לא הייתי מפחד לומר, אומר לו, תדע שאם היה ביניכם אחד צדיק גמור, לא היו לוקחים אותי מהעולם קודם זמני. אז הוא אומר לו, ומה נעשה עם התורה שאתה רוצה ללמד אותנו, איך נלמד אותה? אומר לו רבנו הארי, אם תזכו, אבוא עליכם. זה המילים, אם תזכו, אבוא עליכם. שואל אותו רבי יצחק הכהן, ואיך תבוא אלינו אחרי שאתה נפטר? עונה לו, אין לך עסק בנסתרות, איך אני אגיע אם בהקיץ, אם בחלום, אם בגלגול, אם באיזה דרך. ובתוך כך אמר לו, קום צא מהר מפה כי אתה כהן, וכהן אסור לו להתאמן למתים. וכשהגיע לפתח של הדלת, ראה את רבנו הארי שפתח פיו, ויצאה נשמתו בנשיקה. עד כאן דברי שער הגלגולים בהקדמה תל. אומר רבי חיים פלאג'י, תראה, הרשש היה נשמת רבנו הארי, וידע שבגלגול שעבר, מבין זה בספרו כף החיים, סימן כף זין, שם כל עניינים של ערב שבת, וידע שהסיבה של פטירתו הייתה מצד הקללות שקיללו הנשים זו את זו, והחברים רבו ביניהם. ובתחילת ספר שער הכוונות כותב רבנו הארי, אזהרה חמורה לחברים שיושבים ללמוד תורה, שתהיה ביניהם אהבה עצומה, ואם אין ביניהם אהבה אלא שנאה, זה סכנה. והראיה מתלמידי רבי עקיבא, 24,000 שלא נהגו כבוד זה בזה, וכולם מתו ברנינם בקיצור ימים ושנים, מפסח ועד פרוס עצרת, עד מוצאי לג, עד למדלת לעומר, מוצאי לג. אז אומר רבי חיים פלאג'י, ואני אין לי ספק שכיוון שמו רבנו הרשש יודע שהוא היה נשמת רבנו הארי, ובפעם הקודמת הוא נפטר בגלל שהיו קללות ומריבות, אז הוא תיקן לומר התרת קללות והתרת נדרים כל ערב שבת, כדי לבטל שאם היה איזה קללה או חרם או נידוי או שמתה או חלילה חלום רע או פתרון רע, שהכל יהיה בטל ומבוטל, ואז יוכל האדם לקבל את השבת, כי השבת נותנת לנו חיים, והיא החיים של האדם בעולם. וכל החיים של ימי החול הם באים מהשבת. אז ההכנה מתחילה מליל שישי, שהאדם מתחיל לעסוק בתורה בליל שישי, ואז לומדים בכנופיה, זה הדבר חשוב. ולכן, בא הרשש מעשה, זה דבר מדהים. זה אומנם לא כאן המקום להתעכב על זה, אבל בשנת תף קוף דלת, ידוע, אז נפטר רבי גדליה חיון, ואחרי זה הרשש הנהיג את הישיבה בבית אל, אחרי זה עשה שטר התקשרות של 12 תלמידי חכמים שהתקשרו ביניהם ביחד לעשות אהבה ואחווה ביניהם. שם באותו שטר התקשרות הם כותבים דברים מדהימים, שלא יקפידו אחד על השני, לא יכנו אחד את השני בתוארי כבוד מופרזים, חוץ מרבי, שום תואר של כבוד לא יגידו זה לזה. בנוסף לזה, אם נולד בן לאחד מן החברים, אז כל לילה ילכו כולם ללמוד תורה, כל לילה, משעת, מליל הלידה עד הברית, כל לילה ילמדו תורה להצלחת התינוק שיהיה ירא אלוקים ושומר ברית. ובלילה האחרונה, ליל השמיני, שזה ליל המילה, כל החברים חייבים ומתחייבים להיות ערים כל הלילה וללמוד תורה להצלחת התינוק, שיהיה ירא אלוקים ושומר בריתו. כי זה נקרא ליל השמירה, שומרים על הילד, שלא... אז לא חייבים להיות אצל הילד, האמת. כבר הרב חידה כתב, שזה לא יפריעו לילדת, ילדת צריכה מנוחה, וגם התינוק צריך מנוחה ופרטיות. אז אפשר לעשות את זה אפילו בדירה אחרת או בבית הכנסת. אם אין מקום, המקום שם לא גדול, עשו את זה בבית הכנסת. העיקר שהלימוד יהיה שביל אותו העניין. אז הלימוד הזה מועיל. אז הנה כאן ראינו עוד נקודה של מנהגי בית אל שהיו נהגים בדבר הזה. עכשיו, אני חוזר ללימוד תורה בליל שישי, רבי חיים פלאג'י כותב גם בספרו כף החיים וגם בספר מועד הכל חי, שזה מועיל מאוד בתיקון הברית. וכן ציווה חסיד רבי גרשון שאול, וכן סידר גם מורנו רבנו יוסף חיים בספרו לשון חכמים, כמו שהזכרנו, וגם הרב חידה בספרו יוסף בסדר הביא אריכות גדולה על זה. עכשיו, יש בספר דבר ביתו, המקובל רבי ששון מרדכי כתב דבר מעניין, ועוד צריך להיזהר לעסוק בתורה בליל שישי יותר משאר הלילות, וכן באשמורת, וכן ביום גם כן יעסוק בתורה, כדי שיהיה מקודש בשלוש קדושות, מחשבה, דיבור ומעשה. אז הוא רוצה בליל שישי שלא יעבור ליל שישי בלי לימוד תורה, לא יעבור אשמורת, זה לעלות השחר של יום שישי בלי לימוד תורה, וגם ביום שישי עצמו האדם ייזהר לעסוק בתורה. כך הוא כותב, ורמז, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, סופי תיבות את אשר יביאו והיה תורה. את זה תף. יביאו ו, אשר רש. והיה ה, אותיות תורה, שיעסוק בו בתורה. והיה משנה על אשר יביאו. הפסוק אומר, והיה משנה, בשני אותיות נשמה. אז יזכה לנשמה יתרה, איך? על ידי שיעסוק בתורה בליל שישי, אז, או ביום שישי גם, אז זוכה שיהיה לו נשמה יתרה. גם ביסוד לשורש העבודה כתב, אבל אלכסנדר זיסקין, שהיה קדוש נורא, בדור של הבעל שם טוב, כותב שהלימוד של השישי אין מעלה גדולה ממנו. ויש גם כן בספר רב פעלים, העריך בזה, גם רבי אברהם אזולאי בחסד לאברהם, שיש בזה מעלה גדולה של תיקון קראת, וזה שלח גדול. עכשיו, אני שמעתי ממור רבי עוד שני טעמים לליל שישי, מחוץ לטעמים האלה שהזכרנו, שמובעים, ורשמתי אותם כדי שיגיעו למזכרת. האחד כתב ככה, שביצת שיום שישי הוא כולל את כל החמישה ימים. לפי הקבלה, השבוע והמספרים עיקרם חמישה. לכן תראה באצבעות של האדם יש חמש אצבעות. אבל השישי זה כוח רוחני יותר כשהוא כולל את כולם. לכן יום שישי, רוב היום עובר בהכנות לשבת, הוא אין לו לשלום. כל יום אתה עובד לאותו יום ואתה נשא באותו יום. יום שישי מבטרים על הרוחות, מבטרים על כל העניינים שלו, הוא אין לו משלו, זה כמו הצדיק שהוא דואג לכל הדור ולעצמו לו, רבי חנינא בן דוסא. כל העולם כולו ניזון בזכות חנינא בני, וחנינא בני די לו בעיקר חרובים מערב שבת לערב, שלכן כתוב שם מערב שבת. למה לא אמר משבת לשבת? אלא הרמז ערב שבת, שבערב שבת לא נהגים לאכול לחם ולאכול ארוחות ולעשות לערב שבת סדר משלו. עד רבה, תכף נראה בהמשך, יש, אומרים שמצווה להתענות בערב שבת. אז יש מעלה שהוא כולל את כל החמישה ימים, כך הוא כתב, באפשר בנקל על ידי לימוד תורה בלילה זה, לתקן את כל אשר עיוות ופגם בכל יום בשבוע בספירה השייכת אליו. ואולי נסביר את זה קצת יותר, הוא הולך לפי שיטת התורת חכם. התורת חכם זה תלמידו של הרש"ש, שהוא כותב, אם אדם חטא ביום ראשון, וביום שני הוא עושה תשובה, זה לא מועיל. אתה צריך שיבוא יום ראשון הבא לכפר את היום ראשון שעבר. וכן אם אדם חטא בשבת, כי צריך תשובת המשקל. אתה צריך את השבת הבאה לכפר על השבת הזאת. אבל יש דרך עוקפת שהיא כוללת את כולם, וזה ליל שישי, שלא יצטרך להמתין עד אותו היום בשבוע אחר, ולעמול ולתקן כמה ימים וכמה פעמים, אלא השישי כולל הכל ומתקן הכל. זה טעם אחד. ועוד טעם נוסף, היות השישי רומז ליסוד, וזה עיקר התיקון, וכל עניין הגלות והגאולה תלויה בו. תראה לך מה זה. כי הוא נקרא גואל, כנזכר בזוהר שמות, דף קוף תתבן. שהיסוד נקרא גואל, אז גאולה לא תבוא אם לא נכפר על זה, ולכן האלף השישי הוא המיוחד לביאת המשיח. והיות הלימוד דווקא בלילה, מטעם שהשכינה שולטת בלילה, כמו שאמרו, באמונתך בלילות, ונתקנת על ידי עסק התורה בלילה, כמו שכתב הזוהר ובעיקרא כ"ג, תורה שבעל פה לילה שבתה. תורה שבכתב זה יום, וגם הגמרא אומרת, משה רבנו ישב בהר עם הקדוש ברוך הוא, 40 יום ו-40 לילה, כי מניין היה יודע משה מתי הוא יום, מתי הוא לילה, שעה שהקדוש ברוך הוא היה מלמדו תורה שבכתב היה יודע שהוא יום, ושעה שהיה מלמדו תורה שבעל פה יודע שהוא לילה. אז הנה פה עוד דבר, ראינו שהסגולה של אין שישי שנלמד בה תורה שבעל פה, הקפיד ללמוד תורה שבעל פה. אגב, היה מנהג בבית אל שבליל שישי היו לומדים אחרי חצות ספר תהילים, אבל חלק, ראיתי שחלק מהרבנים, גם המחברים, לא היה נוח להם כל כך המנהג הזה, ואמרו שזה רק לאלה שאין להם מה ללמוד, אז ילמדו תהילים. אבל מי שיכול ללמוד גמרא, משנה, הלכה, מוסר, זוהר, עדיף ללמוד תורה שבעל פה, שיש בזה תיקון גדול ועילוי גדול, וזה מאוד מאוד חשוב. רק למי שאין לו אפשרות, או בעל בית, או מי שחושב שהוא יכול להירדם, וזה יחזיק אותו, או נשים וכדומה, רוצים לקרוא תהילים, אז הנה חילם היו מוותרים להם, נותנים להם. אז עכשיו, גם מפה, יש עוד טעם, רבי יצחק אלפיה שואל, היה מקובל לפני 60 שנה, למה את הלימוד הנפטר תמיד עושים בלילה? למה לא ביום? נכון שבערב האנשים יותר פנויים, ואז הם יכולים לבוא ולהתאסף, אין עבודה. אבל אנחנו רואים שיש עניין לעשות לימוד בלילה, ותמיד מזכירים שבליל היורצייט, או בליל השבעה, ליל השלושים, ליל 11 חודש, אני יודע, עושים דווקא את הלימוד בלילה. זה מסביר כך. אומר שהשכינה שולטת בלילה, והלילה רומזת לגלות, והנפטר, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, יש לו איזה עוון שעשה. והעוון זה בחינת לילה, והמצווה זה בחינת יום, מדרגת לילה. אז דווקא בלילה, שכאילו אולי חלילה וחס מונעים מהנפטר כעת איזה אור מסוים, אז אצלו כאילו חושך. כשאתה עוסק בתורה בלילה, אז אתה הופך את הלילה לאור, וממנה הוא, אתה מאיר לו, אתה מדליק נמר. וגם השכינה נמצאת בגלות, והגלות נמשלה ללילה. ויש איפה היינו במדרש רות, שבועז אומר לרות, ליני הלילה פה, והיה בבוקר אם יגאלך טוב, יגאל. אומר המדרש, הוא רמז לרות, שתדעי, המשיח לא יבוא עכשיו, אלא ליני הלילה, יש לנו עוד לילה. ולילה די ארוכה, גלות קשה קצת, אבל הנה מגיע הבוקר, והיה בבוקר, אם יגאלך טוב, יגאל. אז למדנו מפה שהלילה זה גלות, והיום זה הגאולה. וכך כתוב שם, בפסוק בדניאל, רבנו חיים בן עטר אומר, והילה את ערב יהי אור. מה זה יהי אור? זה אור הגלות, אור הגאולה. וקומי אורי כי בא אורך, כבוד אדוני עלייך זרח. אז זאת אומרת שהגאולה נמשלה ליום. לכן מכאן ראו לעשות את הלימוד של הנפטר יותר בלילה מאשר ביום. גם בערב ראש חודש יש מעלה. ויש כתבו גם כן בשלמים מיוחדים, השאלה ראיתי בשאר האותיות, הוא כותב שיש ארבעה זמני תשובה באותו יום שחטא, בערב שבת, בערב ראש חודש וביום הכיפורים. המקור של זה בספר הפרדס והרמק. עכשיו יש שאלה, הזכרנו קריאת מקרא בלילה. ידוע שלפי ההלכה אין שום בעיה לקרוא מקרא בלילה, אבל לפי הקבלה רבנו ארי בשער המצוות, גם בשער רוח הקודש, כתב שכדאי להימנע מללמוד תורה שבכתב בלילה אלא תורה שבעל פה. אבל לנשים ולעמי הארץ פירוש כתב שאין שום בעיה ונוהגים לתת להם לקרוא בלי שום מניעה בדבר הזה. עכשיו יש דבר מעניין, שדווקא המקובלים נהגו בליל שישי לקרוא 26 פסוקים של חוק לישראל. הרי יש עניין לקרוא חוק לישראל במשך ימי השבוע, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, 26 פסוקים. ביום ראשון קוראים 6 פסוקים, ביום שני 4, ביחד זה 10, כנגד יוד של הוויה. יום שלישי קוראים 5 פסוקים, כנגד ה' של ההוויה. יום רביעי, 6 פסוקים, כנגד ו' של ההוויה. יום חמישי, 5 פסוקים, כנגד ה' האחרונה של ההוויה. בליל שישי ממשיכים עוד 26 פסוקים, בלי תרגום, ולא צריך שניים מקרא. כך כותב גם כן רבי חיים פלאג'ה, בן איש חי, שם זה הרב חידה, ועוד הביאו את דברי רבי חיים ביתן בשאר המצוות פרשת ואת חנן, שהמקרא הוא העשייה, בלילה זה עשייה ולא ראוי לעורר דילים, אבל בכל זאת בליל שישי, כיוון שזה התיקון של שבת, אז התירו את ה-26 פסוקים האלה. כנען יש הרבה שואלים, למשל, מי שנוסע בלילה ואומר תפילת הדרך בדרך, ונוהגים לומר אחרי תפילת הדרך פסוקים. א', יש סגולה לומר פסוקים שסימנם לוויה, כך כותב הרמק, רבנו משה קורדבירו. לוויה, ראשי תיבות, למד זה לישועת חכיביתי אדוני, וויסר ויחיתת אלוהים עלי הערים, אשר סביבות הם לא רדפו אחר בני יעקב. יש מוסיפים גם את הפסוק, ויעקב הלך את דרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוהים, ויאמר ליעקב כאשר העם, מחנה אלוהים זה, וכאשר מקום ההוא מחניים. אומר הרמק, יכוון מרכבה שלמה, רפאל, אוריאל, מיכאל וגבריאל. אז רעם, ראשי תיבות, רפאל, אוריאל, מיכאל. רפאל, אוריאל, מיכאל זה רעם. איפה גבריאל? אלוקים. גבריאל זה גבורה, זה דין, ואלוקים זה דין, אז זה כנגד גבריאל. ויעקב נסע לדרכו, ויפגעו מלאכי אלוהים. ויום יעקב כאשר רעם, מחנה אלוהים זה. וכאן שלא קורא, הוא מחניים. אז זה יכוון. אז אם כן, ומה יעשה? זה בב. הכחיות, ברכת כהנים, וברכה השם וישמריך. הכל שלושת הפסוקים מתחילים ביוד. והנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשמוך בדרך, ונהריאך אל המקום אשר הכינותי. אז זה אותיות לוויה. ואומר שלמערות ישראל עיני להרים. אז אם זה בלילה, מותר. למה? אני לא קורא את זה. מה, איזה מקרא אמרו לו לקרוא? מקרא שהוא לומד בתור לימוד תורה. אבל כשהוא לומד את זה כשמירה, אין בזה בעיה. והראיה, מקריאת שמע שעל המיטה. אחרון קריאת שמע שעל המיטה, וכמה פסוקים אומרים אחרי זה, איך אומרים? זה נתקע לשמירה. וכן שיר למעלות ישראל עיני להרים, שנוהגים לומר לספרדים, וגם לפי נוסח ספרד, האשכנזים שמתפללים לפי נוסח ספרד, לפני עלינו לשבח, אומרים שיר למעלות, גם זה אין בעיה. וכן מי שנוהג לומר, מזמור לדוד השם רואה לו יחסר, לפני כל סעודה, והוא אוכל בלילה, אין בזה שום בעיה. וכן, אומרים מזמורים לפני ברכת המזון, שיהיה דברי תורה על השולחן. שאר המצוות אמר רבנו ארי לומר לנצח מגילות מזמור שיר, אין בזה שום בעיה. למה? כי הוא אומר את זה לא בשביל לימוד תורה, הוא אומר את זה לשם תפילה ולשם שמירה. אז מה שנאמר לשם תפילה, אין בזה שום בעיה. גם השאלה כך כותב, השאלה כותב בעיקר הפסוקים של תהילים, יש בהם שני מעלות, גם לימוד תורה וגם תפילה. שאר התורה זה תורה, נוסחאות של תפילה זה רק תפילה, אבל התהילים משמש גם בלימוד תורה, גם בתפילה. אז לכן, אם כן, אין, בזה לא תהיה שום בעיה לגבי קריאת ה-26 פסוקים לגבי עניין של הימים של בלילות, וכן סתם לילות, בכל שכן ליל שישי. עכשיו נזכיר עוד דבר אחד. אמרנו, דיברנו על התרת נדרים, ואני הייתי רוצה לסכם את הנושא הזה ברשותכם, אפילו שיש לנו עוד נושאים לדבר עליהם, אבל התרה, מה התרה עושה שעושים התרה ביום שישי? באמת, טוב מאוד שבהרבה בתי כנסת יתקינו והנהיגו את המנהג הזה. מי שרוצה לראות, המקור של זה זה בספר מורה באצבע של הרב חידה, אמנם שם יש נוסח קצת ארוך מדי, והיום נוהגים לעשות נוסח יותר קצר, כמו שהיו בבית אל עושים. היו עומדים כל הקהל, מושבים שלושה אנשים, כדאי שיהיו לכתחילה תלמידי חכמים, או אנשים שיודעים ספר. אפשר לעשות את זה יום חמישי בלילה אחרי תפילת ערבית, יש עושים את זה ביום שישי בבוקר, יש עושים את זה ביום שישי בצהריים, העיקר שזה יהיה תוך ה-24 שעות של יום השישי, שזה החל ממוצאי יום חמישי. יושבים שלושה אנשים ועומדים שאר הקהל, החזן עומד ואומר, לא צריך שכולם יגידו, אפילו אחד אומר בשם כולם. ולא צריך שאנשים גם ישמעו, אנשים בבתים, אתה יכול להוציא את החובה, את האנשים בבתים וגם את בני הבית. עומד ואומר, הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם שתתירו לנו ולנשינו ולבננו ולדרתנו וכל הניבים לנו, כל נדרים, שבועות, עלות, שמתות, חרמות, תתירו לנו בכללות, תתירו לנו כל מיני חלמות רעים, הם וכיוצא בהם. אז אומר, נדרים, שבועות, עלות, וגם שמתות, גם חרמות, נידויים, למה נידוי? אם הוא רוצה לקבל שבת, ואם הוא חס ושלום עשה איזה עבירה שיש בה נידוי, אז הנשמה יתרה, לא תבוא לו בשבת, אז הוא מפסיד את כל המעלות של שבת. וכן, אם חס ושלום יש עליו איזה כללה או חרם, או שהוא קילל אחרים, או שאחרים קיללו אותו, מבקש על זה התרה. ואז הם אומרים, עונים ואומרים, בצירוף וברשות קודשו ברכות שכינתה, בדין של מעלה ובדין של מטה, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, שרואים לכם, שרואים לכם, שרואים לכם. האמת שהרב חידה עצמו כותב שגם אם אמרו פעם אחת אין בזה בעיה, זה מועיל. אמרו רק מותרים לכם, בסדר. אבל בחיזוק הדבר חוזרים על זה שלוש פעמים. כמו שראינו שהפוסקים הראשונים כתבו בכלל נדרש עושים בערב כיפור, חוזרים על זה שלוש פעמים כדי לחזק את הדבר. הרי זה לא, ואם רוצים יוסיפו, אין כאן נדרים, אין כאן שבועות, אין כאן עלות, אין כאן שמתות, אין כאן חלמות, אין כאן קבלות, אין כאן מנהגים, אין כאן כללות, אין כאן עלות, אבל יש כאן מחילה וסליחה וכפרה, השם שהסכימו והתירו לכם דין של מטה, כך הסכימו והתירו לכם דין של מעלה, נאמר ויהפוך השם אלוהיך לך את הכלל לברכה, ומסיימים ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. עכשיו, המנהג הזה, צריך לדעת, האמת שזה לא מועיל על נדר מסוים שאדם זוכר ויודע שהוא עשה. נדר שאדם עשה, הוא חייב ללכת אצל חכם ולבקש ממנו שיתיר לו. שולחן ערוך יורה דעה בסימן ראש כ"ח כתוב, מי שנדר והתחרט, יש תקנה על ידי הדרה. ואפילו נדר באלוקי ישראל, הוא אמר, נודר לשם אלוקי ישראל, יש לו הדרה. ילך אצל חכם וגמיר לסביב. בגמרא כתוב אפילו יחיד מומחה. אבל כבר כתב מרן הבית יוסף והביא בשולחן ערוך סימן ראש כ"ח סעיף ב' שבזמננו אין יחיד מומחה. אלא צריך שלושה. שלושה אפילו הדיוטות. סתם הדיוטות פירושו אנשים פשוטים. גם שלושה אנשים פשוטים זה טוב. יש נוהגים להושיב עשרה, זה טוב שיהיה עשרה. למה? על צד מה שכתוב בגמרא, נידוהו בחלום, צריך עשרה שיתירו לו. אם חס ושלום אדם חלם בלילה שאומרים לו שהוא מנודה, אז חס ושלום חוששים שאולי בשמיים נידו אותו, וזה לא מועיל שיתירו לו שלושה, צריך עשרה אנשים. אז לכן, עד צד שאולי מבין הקהל היה מישהו, שחלם חלום כזה ושכח, לא שם לב שהוא חלם את החלום הזה. אז יש כאן דין שנידור בחלום צריך עשרה שיתירו לו, אז מושיבים, לכן יש אומרים שכדאי להושיב עשרה. אז האמת, מעיקר הדין, העיקר צריך שיהיה שלושה, וטוב שיהיה ביניהם אחד תלמיד חכם, וככה היו נוהגים, והאמת זה היה המנהג הידוע, גם ישיבת פורת יוסף היו נוהגים, אני זוכר שעוד היינו ילדים, אז הרי 40 יום לפני ראש השנה, ביוטט אלול עושים הטלה. אחר כך 40 יום לפני יום כיפור, בערב ראש חודש אלול עושים הטלה. ושוב עושים בערב ראש השנה, ושוב עושים בערב יום הכיפורים. היו מושיבים שלושה חכמים, היושב בראשם, בראש הישיבה, בעזרה עתיה זכר צדיק לברכה, ואיתו הרב אפרים כהן, ראש המקובלים, הייתה משליח ציבור של, של המקובלים בימים נוראים, זה היה הרב רבי יששכר אבו עזיז, עליו השלום. אלה השלושה היושבים, והם היו מתירים את הנדרים. כתוב בגמרא, אמר רבי אבא רבין, אמר רב עמרם, תנא, התרת נדרים בשלושה, גם הרמב"ן והשולחן ערוך, כל הפוסקים פסקו שהעידנה אין לנו מומחה שיהיה ראוי להתיר ביחיד, אלא צריך שיהיה שלושה, כי גם הראש סובר, מתי יחיד מועיל אם הוא סמוך, מה זה סמוך? צריך שכל חכמי ישראל, או רוב חכמי ישראל, יתאספו ויעשו סמיכה, כמו שעשו רבי יעקב ברב בזמנו עם השולחן ערוך. ואז יסמכו עליהם איזה רב אחד ויעשו אותו רב מוסמך, ואז האחד הזה יכול לדון לבד גם, ויכול גם להתיר נדרים לבד. אז הראש אומר שהיום בימינו אין לנו סמוך, כיוון שאין לנו סמוך אז אנחנו מושבים שלושה. עכשיו אנחנו מושבים עשרה בגלל הגמרא בנדרים שכתוב שם על דף ח'. אמר רב יוסף, ידעו בחלום צריך עשרה שיתירו לו. אז גם, יש אומרים גם כן במנהגי ראש השנה היו נוהגים לעשות את זה, נוהגים אנשי מעשה, כך כתוב בספר מטה אפרים, לעשות חבורה של עשרה, עשרה שיושבים לעשות הסדר של התרת הנדרים המבואה. אחר כך מתחלפים, אז עשרה אלה שיתירו לאנשים, יושבים עשרה אחרים ומתירים להם. ככה עשרה מול עשרה, עשרה עשרה לשקל הקודש, כמו שכתוב. אז וגם, וזה ראייה מהזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש שם הביא בפרשת פנחס, שביום כיפור הוא נקרא קודש, והשטן אין לו שליטה ביום כיפור, ולא יכול להתערב ביום כיפור. ועליו נאמר, לא יגורך רע. ואז אנחנו מחוברים עם עץ החיים. וכל אלה שיש עליהם גזר דין של נדר או שבועה, מתירים אותם מהשרשראות שהם קשורים בהם. אפילו נשמות של נפטרים מכמה שנים, ביום כיפור נתרים. ועל ידי זה עושים כאן נדרה, לכן אומרים כאן נדרה בעשרה. כל הנוסח של כאן נדרה מובן לזוהר וראיה מהם בפרשת פנחס. דף רנ"ה שמביא, שאומרים כאן נדרה בעשרה, כולרון ירון שביתין ושביקין. לשרירים ולן קיימים. אגב, רבנו הרי בעץ חיים כותב שסוד גדול בליל יום הכיפורים להתיר את כל הנדרים ואת כל השבועות מעיצומו של יום, בפרט שעושים את המעלה הזאת, יש לו מעלה גדולה. עכשיו, דיברנו על זמן ההתרה. האמת שזמן ההתרה בבית אל היה בערב שבת לפני מנחה, וכיוון שצריך לקבל את השבת בלי שום נדנות של עבירה. שלנו היינו עושים את זה סמוך למנחה, כי היה מפחד, שאם הוא יעשה התרה בבוקר, במשך היום יעשה איזה נדר, או חלילה וחס יהיה לו איזה תקלה עם מישהו, יהיה איזה קללה או נידוי, אז מה עשינו? אני צריך את זה עוד פעם לפני קבלת שבת, אז עשו את זה סמוך למנחה. אבל היום בימינו, שאתה יודע שלא תמיד יהיה זמן ולא נוכל לעשות את מה שצריך לדוחק הזמן, אז הקדימו את ההתרה, וכך כותב רבנו החידה, אני אקרא לכם את לשונו, הוא אומר, זה זמן גילוי אורות שבת קודש בשמיים ממעל, זה בזמן מנחה. הוא אומר, ראיתי למעלת הרשש ויחידי סגולה, שלא היו רוצים לקבל נזיפה, יש, היה עוד דבר שהיו עושים, היו עושים כאילו מקבל עליו נידוי ונזיפה, חולץ נעליים, והולך 400 בלי נעליים, ומתרחק 400 מהאנשים, ועכשיו עושים התרה. אומר הרב חידה, לא כדאי. למה? מי שנזוף, כתוב תפילתו לעולה לשמיים 40 יום. אז למה לקבל נזיפה? ועוד, הוא אומר, שההתרה הזאת, אולי המתירים האלה, העשרה, הם לא ראויים להתיר נזיפה. אז לכן לא כדאי לעשות, גם אפילו שאלה היו ראויים, פחדו שילמדו מהם אנשים אחרים, ויראו מי שלא ראוי להתיר נזיפה, אז הוא יקבל נזיפה ואין מי שיתיר לו. אז לכן, אומר הרב חידה, עדיף לדבק על הדבר הזה. עכשיו, הזכרתי את נשמת רבנו הארי שבא בנשמת הרשש. יש בספר תוכחת חיים, אני אקרא לכם שורה אחת מדבריו, אומר ככה, הנה מצינו, זה בפרשת תצווה, הנה מצינו לגדול בתורה ובחסידות המפורסם בקבלה רבנו שר שלום שרעבי, זה הרשש, אשר אמרו עליו כי ההבטחה שהבטיח רבנו הארי לתלמידיו שהיה טובל בתוך הטבילה, שאמר להם אם תזכו אבוא עליכם פעם אחרת, כי בא עליהם רבנו הארי בגלגול ברבנו הרשש. כך כתב גם רבי יעקב קצין, והמעשה עם רבי יצחק הכהן, כמו שהזכרנו. עכשיו הרב חידה כותב, אשכחנה מרגניתה דעייתה בידי מנהגו של הרב הקדוש הרשש, שהיה נוהג לעשות בכל ערב שבת קודם תפילת מנחה, התרת כללות לו לא וכל בני ביתו. כותב הרב חיים פלאצ'י בכף החיים, ולבי אומר לי, לכן הדמור ניהו, היה גלגול רבנו הקדוש הארי, וממלא מקומו, יודע הצדיק מה שעבר עליו בערב שבת, וזו הסיבה שהיה הרי וחרד על הדבר הזה, לכן היה נזכר בכל זה לעשות בכל ערב שבת, כמו שכתוב באורך בספר עמק המלך. עכשיו ידוע שבתקנות שלהם, אחד בשנת דף קוף י' ד' והשני בקוף י' ח' 4 שנים אחר כך, הם עשו שם את כל התקנות, בראשם רבנו הרשש, שם הם כותבים לשם ייחוד קודשה וריחו ושכינתה, אנחנו החברים, חברי הנפש, בעולם הזה ובעולם הבא, זאת אומרת הם עשו שותפות מלאה בכל, התוועדנו יחד, בתחילו ורחימו, למרס את דם אהבת החברים שלא יקרוש. ולמה הם עשו את זה? בגלל לתקן את מה שהיה עם תלמידי רבנו הארי. ואגב, יש פה דבר מאוד מעניין. אמנם כתבנו את זה כבר בהקדמה לספר תורת חכם לרבי חיים דלרוזה שיצא בשנים, בשנתיים האחרונות במהדורה חדשה על ידי הציצה שלו, שידוע באתרה רבה שבספר הזוהר בפרשת נשוא, שם מובאים 10 תלמידים של רבי שמעון בר יוחאי, או ליתר דיוק 9 תלמידים ורבי שמעון הוא העשירי. והוא ביקש מכולם שכל אחד ישווה ידוי בתוקפי, החזיקו ידיים אחד עם השני ונשבעו זה לזה שהם חברים באהבת נפש ויהיו שותפים יחד בעולם הבא. והם היו כנגד 10 ספירות, כמו שמובא שם בספר של רבי יעקב צמח על ההדרה, כותב רבי שמעון היה כתר, ספירת הכתר, רבי אלעזר בנו כנגד ספירת החוכמה, רבי אבא כנגד ספירת הבינה, לכן רבי אבא יכל לכתוב, הוא היחיד שהציבה אותו לכתוב, אחר כך יש לו שם את רבי יהודה, רבי יצחק, רבי חזקיה, רבי יסה, רבי יוסף, רבי יוסף בן יעקב, ודילגתי עוד מישהו, רבי יצחק, רבי יהודה, אלה הם העשרה. עכשיו אלה היו כל 10 התלמידים. בהדרה רבה נפטרו 3, בסוף ההדרה רבה, רבי חזקיה, רבי יוסף בר יעקב ורבי יסה. והם קבורים שם ועד היום ידוע המקום הקבורה שלהם. מי שנוסע מצפת למירון באמצע הדרך, יש שלט שמראה קבר מערת רבי טרפון במקום העדרה, שם נוסעים 1 קילומטר, אתה רואה את המקום שהם קבורים שם, שם ישב רבי שמעון בר יוחאי. והפלא הגדול ש2,000 שנה כמעט עברו מאז, ועדיין אותם סלעים נמצאים שם, רק כעת יצקו עליהם ביטון כדי שלא יעפו אותם ממקומם. ובספר עמק המלך, שנכתב לפני 400 שנה, הוא כותב שרבנו הארי יום אחד אמר לתלמידים שלו, היום אני אראה לכם דבר מיוחד במינו, בואו איתי ויצאו יחד אל השדה. והגיעו למקום הזה, ואמר להם, על הסלע הזה ישב רבי שמעון בר יוחאי, הוא ישב שם. על הסלע הזה ישב רבי יצחק, אתה תשב, רבי יצחק הכהן תשב עליו. על הסלע הזה ישב התלמיד שלו רבי אבא, אתה, רבי חיים ויטל, תשב עליו. אז רבי חיים ויטל כתב את כתבי האר"י, ורבי אבא כתב את הזוהר. וכן על זה הדרך, על כל סלע היה אומר, פה ישב פלוני, תשב אתה פה. וכל העשרה ישבו, אז הם הבינו כל אחד מי נשמתו של מי. וידוע שרבנו האר"י הזהיר מאוד שלא לגלות הסודות למי שלא ראוי, וגם הפטירה שלו הייתה בצורה כזאת. רבי חיים ויטל עצמו כותב, שלחי האר"י בסוף, כותב שהיה מעשה שיום אחד רבנו האר"י היה יושב ולומד עם התלמידים, והוא היה לו רב, ורבי חיים ויטל היה רב בתורת הפשט, והרב שלו בתורת הפשט היה רבי משה אלשיך. רבי משה אלשיך אומר לו, תראה, זה לא הוגן ולא צודק, אתה לומד קבלה אצל רבנו האר"י, ואני לא לומד, אני הרב שלך בגמרא ובהלכה, ולמה אני לא? אז רבי חיים ויטל מדי פעם היה מבקש בשירו, ומשה אלשיך לא היה דוחה אותו, רבנו האר"י היה דוחה אותו. פעם אחת הוא הכניס אותו, כותב, אני אמרתי, ורבנו האר"י אמר לי, תדע, זה לא לטובתך שאתה מביא אנשים אחרים, יש לכל אחד סיבה מי כן ילמד, מי לא ילמד. בבקשה, אל תערב דבר בדבר. הוא אומר, ואני מרוב, חוץ מכבודו, הוא כותב, מרוב טיפשותי, לא שמתי לב, ויום אחד אמרתי, יהיה מה שיהיה, מה, אני אדאג רק לעצמי, לא אדאג לאחרים, שיבואו עוד ללמוד. והבאתי את רבי משה אלשיך, והבאתי עוד כמה רבנים, ועוד, הכנסו שמה, ורבינו הרי כעס, ואמר, תדע, שבגלל זה יכול להיות שהוא ילך מהעולם. אמר, לא אכפת לי, העיקר אני רוצה שיהיה תורה, מה, הגיע הזמן שכבודו יתפרסם, מה, אתה יושב רק עם התשעה תלמידים שלך, וזה, וכל העולם לא יודע. סופר על מרן הבית יוסף, שפעם אחת בא אליו, וישב לשמוע את השיעור, ונמנם. כשהוא סיים, אמר לו רבנו האר"י, כבודו רואה שבשמיים לא רוצים שתלמד אצלי, אתה לא תלמיד שלי, אתה, יש לך תורה משלך, ולכן אתה נמנמת. יש מסופר מעשה דומה על רבי משה אלשיך. אז בקיצור, אחרי זה נפטר רבנו האר"י לבית עולמו. עכשיו, בא רשש, בהתחלה הרי היה בתור, הוא עשה את עצמו כשמש בבית הכנסת של בית אל, בישיבת בית אל, והיה מחליף שם תה וקפה, והיה דואג ללכת לעורר את כל התלמידים ללמוד תורה חצי שעה לפני חצות, כל לילה, היו מעירים אותם. אז פעם אחת התקשה רבי גדליה חיון, שהיה ראש הישיבה, ומה שכתוב בדברי עץ חיים, והנה בא הרשש וראה שהם התקשו, הוא ידע את התשובה ולא רצה לגלות, שהם הלכו כולם לישון, הוא הלך ישב במקום של הרב וכתב על הגיליון הספר בקולמוס, עיין במקום פלוני שהתירוץ הזה מתורץ וזו התירוץ. למחרת באו ללמוד ולא ידעו מי כתב את זה, שאל רבי גדליה חיון מי הוא האיש שכתב את זה, אף אחד לא ידע. סוף ביתו של רבי גדליה חיון אמרה לו, אבא, אני ראיתי את השמש יושב במקום שלך ויש לו ביד קולמוס. אז הוא הלך קרא לו והשביע אותו שיגלה, התחנן אליו, אמר לו, בבקשה אל תפרסם אותי, אני לא רוצה, אני לא זה. אומר לו, לא, תספר לי. אז סיפר לו. כשנשתר רבי גדליה חיון באותה שנה, תפצד ידלת זה היה, אמר שהוא יהיה במקומי הרשש, ואז הרשש הנהיג את קהילת בית אל עד שנת תף קוף למד א', תקלה, כן. אז נפטר הרשש בבית עולמו, בעשרה בשבט. אז אם כן יוצא שרבנו הרשש גם כן היה לו, מה הוא עשה מיד, הדבר הראשון שהוא עשה אחרי שהנהיג את ישיבת בית אל, בחר לו את אחיו המובחרים, הם היו 12, הוא בחר לא 10, אלא 12. למה? כי נגד 12 שבטייה. בפעם הראשונה, בשלב ההתקשרות, הם היו 10. בפעם השנייה היו 12. כנגד 12 שבטייה, עדות בישראל. אז הם כל ה-12 האלה, קיבלו עליהם את כל התקנות, באהבה ובחיבה ובלב שלם, כדי לעשות לחצוח לרצרנו ולעשות רצון בורנו. ואז אחרי זה המעשה הידוע שפעם אחת אמרו עד מתי הגלות הזאת יימשך, הלכו ועמדו בתפילה, באו, היה רב חידה היה יושב שם בישיבה. אגב רב חידה גם מספר סיפור מדהים שהוא היה צעיר, אחר כך הוא נכנס בקבוצה השנייה, בתחילת מידלת עוד לא הכניס אותו לישיבת בית אל. הרי תחנונים וגם מדי נפטר חכם אחד, אז הכניסו אותו ועוד חבר, ולכן עד היום יש בצילומים של השטרות האלה, הם ידועים היום. ואתה רואה את חתימתו של רב חידה בשנת תו קוף י' ח', הוא מופיע שם. אז היו שם ללמוד, ובין התלמידים היה רבי יום טוב אנגזי, מעריץ אנגזי, גאון אדיר. בין המון ספרים היה ידוע והתפרסם גם בארצות אשכנז, היה לו גם מסעים ומתנים עם גדולי רבני אשכנז באותו דור. אז הרש"ש שהיה יושב ללמוד היה כל הזמן מסתכל על מעריץ אנגזי ועל התורת חכם רבי חיים דלרוזה, והרב חידה לא היה מסתכל עליו ולפעמים ככה מעיף עליו איזה מבט. הרב חידה היה כואב לו, אז יום אחד הוא שאל את הרש"ש, אמר לו, למה כבודו כשמסתכל בשיעור, עליי לא מסתכל, רק על השאלה. בידוע שרבנו אבי כתב שיש עניין שהרב מסתכל על הפנים של התלמיד, בהסתכלות הוא מכניס לו לתוך הנשמה את התורה, שמעלה בזה. לכן יש מעלה שהתלמיד יסתכל לפני רבו בשעת הלימוד, גם כן הוא מקבל, אז שתי תועלת. וגם יש תועלת לרב עצמו וגם תועלת לתלמיד. אז הוא אמר לו, אתה לא באת בשביל תורת הקבלה, אומר רב חידה, אתה באת בשביל תורת הפשט. אבל גם אתה תלמד, אבל גם קבלה תלמד, אבל הם באו רק בשביל זה יותר. לכן אני עליהם משקיע יותר. לכן באמת, התורת חכם, הוא היה יורש של הרב הרש"ש, כתב ספר תורת חכם, זה רבי חיים דלרוזה. אגב, למה קרא לו דלרוזה? דל רז הוויה. הוא שם הוויה בתוך השם שלו. דל, אני דל, ויש פה רעסות. אז דלרוזה, דלת עם יוד, דלת עם ה, אחר כך, רש עם ו, זית עם ה, דלרוזה. עשה את זה היה, זו משפחה ממגורשי ספרד, זאת אומרת, שתיים עוד זה. אגב, לא מזמן התגלה שיש איזה, בספרד נדמה לי, כומר נוצרי שהוא מהצאצאים של האנוסים מאותה משפחה. והוא דווקא יש לו כעת הרהורי תשובה, רק לא נחשוף יותר מדי זהויות, והוא חושב לאי פעם להיות יהודי. אז תראה, הדברים חוזרים לשורשם, רואים איך שהדברים חוזרים לשורשם. אז זו המשפחה עתיקת יומין, ובאמת הם עמדו להתפלל, אז עמדו שלושתם, הרש"ש ורבי חיים דלרוזה והרב חידה, ואז עשו ייחודים שלושה ימים, שלושה לילות, צמו 72 שעות, ואז באה רוח סערה ואמרה, אתם רציתם להביא את המשיח טרם הזמן, נגזר שאחד מהם ייפטר באותה שנה, זה היה הרש"ש, אחד מהם יצא לגלות, ואחד מהם יישאר. אז הרב תורת חכם נשאר, אחרי פטירת הרש"ש קרוב ל-20 שנה, הנהיג את ישיבת בית אל עד שנפטר, הרב חידה שם בדרך פעמה ויצא לגלות, סופו שנפטר בליבורנו. אבל עשה גדולות ונצורות, בינתיים התפרסם שמו בעולם, נפגש עם גדולי עולם, בני יהושע, פגש אותו, יש גם רבי נתן אייבשיץ ועוד כמה גדולי עולם, רבי נתן הכהן אדלר, והוא מספר שהוא ראה פעם את רבי נתן הכהן אדלר, הגיע בשחרית, היה שם מניין יחיד בבוקר, בנץ, אז הוא מגיע ו... בביחור של עלינו לשבח. אז הוא שאל אותו מה היה, אז הוא אומר שהוא היה ער כל הלילה ולמד, ופתאום נרדם לפנות בוקר, בדיוק בזמן התפילה עצפה אותו שינה. אז דב קם וראה את עצמו ישן. אז הוא אמר לו, עליך כתוב הפסוק, הפחידה על המקום היה שולף פסוקים. הנה איש אלוקים עובר עלינו תמיד, אתה עובר בעלינו לשבח. איש אלוקים עובר עלינו תמיד. אז הוא הסתובב בכל העולם כולו, ובליבורנו ישב שם במשך 20 שנה, סופו שנפטר נקבר שם, אחר כך הביאו את גופו הטהור לכאן, קברו אותו בהר המנוחות בירושלים. אז זה היה מעשה עם הרב חידה, זכר צדיק לברכה. עכשיו, אני, הנה, כאן מצאתי מרבי עליו השלום, אני מדקדק מאוד בשמועותיו כותב, היות נודע שרבי שמעון בר יוחאי עם תלמידיו היו 10 חברים קדישים, כנזכר בהדרת נשוא דף קכ"ז, והם רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, רבי אבא, רבי יהודה, רבי יוסף ורבי יעקב, רבי יצחק, רבי חזקיה ברב, רבי חייא, רבי יוסף ורבי יסה. ונשמותיהם באו ברבנו הארי ב9 מתלמידיו, כנזכר בשער הגלגולים, הקדמה טל, ובעמק המלך דף יוד. ואותם 10 באו ב10 חכמי בית אל בירושלים, ובראשם הרשש. עכשיו, וזה מה שאמר רבנו הרשש, אם תזכו אני אבוא עליכם, אז הוא בא, הוא אמר לו, אין לך עסק בנסתרות איך אני אבוא, הוא בא בהרשש ולימד אותם את התורה הקדושה הזאת. עכשיו, יש שאלה מעניינת. רבנו קו החיים, רבי יעקב סופר עליו השלום, חסיד גדול, הוא העיר שם בסימן רש סמך, על הנוסח של ההתרה, שלא, מה זה אומרים? בצירוף וברשות קודשה ורכוש שכינתה. מה זה בצירוף? הוא שאל, איך אתה אומר בצירוף? מה, אתה לוקח את הקדוש ברוך הוא ומצרף אותו איתך? באמת יש כאלה שנתנעים, אבל האמת, אם נתבונן, חלילה לנו לשנות, כי צריך לדעת שזה סכנה לגרוע באיזה נוסח או לשנות נוסח. הקו החיים היה איש קדוש, ידע מה שהוא עושה, אבל אנחנו, נשים קטנים, לשנות. למה? קודם כל, מי שחיבר את הנוסח של ההתרה, זה הרב חידה בעצמו. הרב חידה בעצמו כותב את זה בספרו ציפורן שמיר, סימן יוד ב', שם זה מובא. גם בסידור הרשש כתב יד, כל הכתבי יד שיש לנו היום, הצילומים של הכתבי יד, מופיע בצירוף וברשות קודשה בריך ושכינתה. גם האמת ליעקב, רבי יעקב, שעתיאל ניניו, בשפת אמת סימן ג', יש לו קונטרס בסוף ספרו שפת אמת סימן ג', כותב את זה. גם אנחנו ראינו את כל המקובלים בדור שעבר שהיו אומרים את זה. רבי עליו השלום גם כן היה אומר את זה. ששאלנו, אמרו שיש להם כמה ראיות. קודם כל, ידוע שהיה מעשה עם אברהם אבינו שביקש אולי ימצאון 45, מה הוא מבקש 45 צדיקים לסדום? 45 צדיקים, מה, איזה מספר זה 45? אז גם הזוהר וגם המדרש אומרים שאברהם אבינו ביקש, היו 5 ערים שהיו צריכים להפך, סדום ועמורה, אדמה וצבועים, וגם צוער, אבל צוער בסוף הקדוש ברוך הוא ביטר, כי לא ביקש כמעט לטענה, אז נתתי לך לבדי אופקי את העיר, אבל הם 5 ערים. צריך להיות בכל עיר כדי שהיא תתקיים 10 צדיקים. אין פחות מ10, כי הסיום היה לא השחית בעבור 10. אברהם אבינו התחנן לקדוש ברוך הוא, מה הוא כן ביקש? שיהיה בסך הכל 45 צדיקים, 9 בכל עיר, ואתה, הקדוש ברוך הוא, תצטרף איתם. אז ככה הוא אומר. אז הוא אומר, שביקש אברהם אבינו עליו השלום, אולי מצאון 50 צדיקים בתוך העיר, היינו 9 בכל קרח, ואתה, צדיקו של עולם, תצטרף עמהם. כך רש"י שם במקום כותב, וגם הרמב"ן, והקדוש ברוך הוא הסכים. זה ראיה אחת. ראיה שנייה, אז אין בעיה לומר בצירוף וברשות קודשו ברוך הוא שכינתה, כי הקדוש ברוך הוא מסכים שיצרפו אותו בשביל להציל את עם ישראל. עוד מקום ראינו שהקדוש ברוך הוא הסכים, אם כי לא להצלה, אבל היה צורך קשור לעם ישראל, הפרשה שעברה ובייגש על הפסוק אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי אעמך גם עלו. התוספות שם, דן זה כלים בעלי התוספות כותב, ירדו למצרים, נדעה הקדוש ברוך הוא עמהם בכבודו ובעצמו. למה? שהרי מפרטן לא תמצא רק 69, ויעקב אבינו היה בצרה, אנחנו רק 69, למה? ירדו 66. יוסף בן אשר ואפרים ביחד 69, חסר 70. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני מצטרף ל-70. ולא עוד אלא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשאתם תעלו ממצרים, אתם תהיו 600,000 פחות אחד, ואני אהיה 600,000. אז הנה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מסכים להצטרף, אז הוא נמנע ממהם. נכון שכתוב בגמרא בבא בתרא שיוכבד נודע בנחמות, שם בדף קכ"ג, אבל אם נסתכל על כל הולך לעניין אחד, יש לנו עוד ראיה מדרש תנחומה בפרשת וישב, שיהודה אמר לאחים שלו, הם הושיבו סנהדרין לדון את יוסף למיתה. יהודה אמר לאחיו, ראובן לא כאן ואנחנו רק תשעה, מה נעשה? ואין כאן, ואין החרם מתקיים אלא בעשרה, מה עשו? שיתפו לקדוש ברוך הוא, לא צירפו, שיתפו, שותף לקדוש ברוך הוא באותו החרם, שלא יגיד לאביהם. זה לשון מדרש תנחומה. אז תראה, הקדוש ברוך הוא כבודו מעצמו, כך כותב גם ראשי שם, ורבנו ואחי ועוד. אז הנה ראינו שיש שיתוף של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, מצטרף עליהם. עכשיו גם ידוע שהקדוש ברוך הוא מצטרף עם צרתם של ישראל. זוהר בפירוש אומר, פרשת החרמות, דף עין זין, קודשה בריחו, אורייתא, וישראל, חגו,